שלום לכם, אנחנו בפרק 14 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ. כבר הרבה זמן לא הקלטנו פרק רק של שתינו, והאמת היא שהתגעגענו לזה מאוד, אז הפרק הזה רק אנחנו פה. איתי פה כנרת יפרח.
איתי פה הדר ביסמוט.
בפרק הזה אנחנו נדבר על רצון. יצא לנו לגעת בזה מכל מיני כיוונים בפרקים עם סוניאטה ועם איילת וניסים, אבל כאן נעשה קצת סדר בדברים, ובעיקר נדבר ברמה האישית, על המקום של רצון בחיים של שתינו, על איך אנחנו משתמשות בו, נביא כרגיל כלים וטיפים מהניסיון שלנו, וגם על המחירים שאנחנו משלמות לפעמים. זהו, שנתחיל?
נתחיל. לפני שנתחיל, אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצת פייסבוק, היא נקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמתחלפת כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא רק בריאות.
אוקיי, אז ביום כיפור האחרון מצאתי את עצמי יושבת פה בחוץ במרפסת, מיתרונות המושב, אפשר לשבת בשקט במרפסת, וכתבתי לעצמי את כל הדברים שאני רוצה שיקרו בשנה הקרובה. החל מהדירה בה אני גרה, לזוגיות, לקריירה, לאן אני רוצה להתפתח, מה אני רוצה ללמוד, ממש כל דבר שאני רוצה לפרטי פרטים.
למה בעצם חש צורך לכתוב את הכל על דף או לפרט את זה כל כך?
שאלה טובה, האמת ששמעתי על הרבה שיטות וגישות שמדברות על זה שאם אני רוצה משהו אז אני צריכה לכתוב את זה וממש כאילו לזמן את זה.
יש גם מחקרים שאומרים שאם כותבים
את זה בכתב יד,
אז
ולא...
יש יותר סיכוי שזה יתממש.
אני גם ממש אוהבת את זה, שזה בכתב יד. יש בזה משהו, אני מסתכלת ממש על הצפיפות של המילים שלי, כמה מקום לקח הפרק על דירה, וכמה מקום לוקח הפרק על קריירה, וכמה על התפתחות, והאם זה באמת המינון הנכון שאני רוצה שיהיה לי בשנה הקרובה.
זה בעצם דורש ממך לזהות טוב מאוד מה את רוצה.
נכון.
עד הסוף.
אחד הדברים הכי יפים שראיתי שקורים תוך כדי, זה שאני כל פעם מרחיבה, ופתאום נהיו לי עוד שורה בין השורות, פתאום נוצרה לי עוד שורה, כי הבנתי ששכחתי משהו שכן מאוד חשוב לי, אבל באינסטינקט הוא לא היה שם. וזה אחד הדברים הכי מפקסים ומדייקים ו... בתכלס מקדמים.
בספר של מרי פורליו, שבטח אני אזכיר אותו עוד הרבה, שמעתי פעם ראשונה הסבר ש... טוב, זה לא איזה ספר מדעי בדיוק, אי אפשר לסביר לך כספר מדעי, אבל שמעתי פעם ראשונה הסבר מעניין לזה, שקשור לאפקט מסיבת הקוקטייל. את מכירה את האפקט הזה?
לא, ש... אני מושג.
אם את במסיבה, ויש מסיבך מלא מלא שיחות, את לא מקשיבה להן, אבל אם מישהו פתאום הזכיר את השם שלך, את תשמעי את זה.
ברור.
כן. איך אבל, את מקשיבה או לא מקשיבה לכל השיחות האלה? אז המוח שלנו ברמה מסוימת מקשיב לכל השיחות, אבל כשיש משהו חשוב, הוא אומר לנו שהוא שמע משהו חשוב. וזה הדרך שבה עובד העניין הזה של לכתוב ולהגיד מה אני רוצה. אם ברגע שאת כותבת, אני רוצה משהו, המוח שלך מתייג אותו כמשהו חשוב. עכשיו, בכל ההתנהלות שלך, כל דבר שאת רואה, שאת עושה, שאת, אנשים שאת פוגשת, דברים שהם חשובים לדבר הזה שהגדרת כחשוב, המוח שלך יותר יראה לך אותם בקטע מאוד מאוד פרקטי.
מאוד פרקטי, ואני יכולה להגיד גם שבזמן שכתבתי, אז חשבתי, היו כל מיני דברים שכתבתי, ואז אמרתי, רגע, אוקיי, לא בהכרח. לא בהכרח אני רוצה את זה.
אוקיי.
יכול להיות שזה מאוד נשמע לי נכון בראש, אבל כשאני כותבת את זה על עצמי, אז לא בהכרח.
זה עוזר לזהות כל מיני השפעות שיש לנו מבחוץ, על הרצונות שלנו, של אני כותבת את זה, בעצם לא, בעצם לא, זה לא רצון שלי, זה כאילו בא אליי מאיפשהו אחר, זה לא באמת שלי.
כן, אני מאוד מאוד נהניתי מהתרגיל הזה, ואני ממליצה בחום לכל מי שצריך או רוצה להתפקס לעשות אותו.
עוד עניין הוא, שכשאת יושבת וכותבת מה את רוצה, נגיד בזוגיות, את בעצם, יש בזה אמירה של מגיע לי, ולא מגיע לי ילדותי, מגיע לי של אני ראויה לזוגיות הזאת שכתבתי פה עכשיו. את מרגישה את זה?
כן, מאוד. אני חושבת שמאוד קל ליפול בכל מה שקשור לזוגיות, אמת, בקשר לכל דבר, אבל בייחוד בזוגיות ובייחוד בחברה ועם הביקורת כלפי כל עולם הדייטינג, לתוך הקלישה הזאת של את מפונקת. את רוצה גבר שלא קיים, תפסיקי כל הגברים ככה, זה פשוט נתון שאי אפשר לשנות אותו, ואז מה אם את רוצה משהו אחר? וכשאני מרגישה שמגיע לי, באמת מגיע לי ואני ראויה למשהו ספציפי, למשל, אחד הדברים שממש ממש חשובים לי, זה גבר שתהיה לי תקשורת מדהימה איתו. זה נשמע מאוד טריוויאלי. זה נשמע...
כל לא.
אבל זה ממש לא. זאת אומרת, אני רוצה שהגבר שלי יהיה גם רגיש, ואני גם רוצה שהוא יהיה חם, אומרת שאני ממש אוכל לשבת ולדבר איתו על הרבה דברים מורכבים, גם אם הם רגישים או פוליטיים, לא משנה. וזו דרישה שהרבה פעמים אומרים לי הזויה. אז בעיניי לא, מגיע לי גבר כזה. מגיע לי גבר שכל זה קיים בו.
חיים שאת מדמיינת אותם יהיו יותר טובים עם גבר שהוא כזה. גבר שאת לא יכולה לדבר איתו על דברים מורכבים, לא יהיה לך טוב לגור איתו בין אותם ארבעה קירות.
נכון, ואני חושבת שאחד הדברים החשובים פה, זה לא שהחלטתי את זה מהרגע הראשון ואמרתי כזה אני רוצה. אני כן ניסיתי, הייתי עם גברים פחות קשובים, הייתי עם גברים שלא הצלחתי להגיע איתם לעומק שיחה מאוד משמעותי כמו שאני אוהבת. אז עם הזמן הבנתי, אני חושבת שזה גם הפקטור של הגיל. מעט ככל שהזמן עובר ויש לך יותר התנסויות, אז את יודעת יותר טוב מה את רוצה. בגלל זה הרבה פעמים אומרים שקשה יותר בגילאים המבוגרים למצוא זוגיות, ואני מאמינה שרק בגלל זה.
כי את עוד יותר יודעת מה את רוצה, כן.
כן, כי אני ממש ברור לי על מה אני לא הולכת לוותר. לא, זה חשוב, מגיע לי, ואני יודעת שיש את זה. ואני אמצא את זה בדיוק.
אני כל כך כל כך מסכימה עם זה. כשאני הייתי רווקה, גרתי אז בבאר שבע בשנים האחרונות לרווקותי, והיו שני תרגילים שלא יודעת איפה שמעתי אותם, על לדייק איזה בן זוג אני רוצה. אלה היו שני התרגילים, אני חושבת אולי הכי אפקטיביים, שנתנו לי בכל התקופה המעצבנת הזאת של ה... שאת כבר יודעת שאת רוצה בן זוג, כי היו לי גם תקופות שלא רציתי, אבל כבר רציתי בן זוג, אבל לא הצלחתי למצוא את מה שאני רוצה, כי הייתי בדיוק כמוך. היה לי מאוד ברור מה רציתי. שני התרגילים האלה היו, אחד, לעשות רשימה של תכונות, והתרגיל השני, שאני חושבת שהוא הכי יפה, זה לכתוב איך את רוצה שיראה ערב פשוט שגרתי בחיים שלך ושל בן זוגך, ולתאר את זה. לא בחג, לא באירוע. ערב בבית, בסלון. איך זה נראה, איך זה מרגיש, מה אתם עושים. איך את רוצה שזה יהיה. ואין לי מה לומר. בן זוגי היום, מתי, הערב שלנו נראה בדיוק כמו הערב שתיארתי שם. ואם אני יודעת מה אני רוצה, אם אני יכולה לדמיין את זה, אני יודעת גם מה אני לא רוצה, וזה נורא נורא חשוב.
אני כותבת את זה כדי שאני אוכל לשים את הכל רגע על הנייר, ולהבין מה באמת חשוב לי, ולהזכיר לעצמי את הדברים האלה. אנחנו כל כך עסוקות ביום יום ובשגרה שלנו, בשוטף, שזה לא באמת נוכח כל הסיבות ללמה כן, למה לא, מה אני בדיוק רוצה שיהיה, איך הערב שלי ייראה. אז אני ממש בעד לעשות את זה פשוט כתרגיל לעצמך או לעצמך הכי מומלץ.
אני חושבת שבחיים שלי, התקופה שהייתה בסביבות גיל איך בערך, 32-3 זה היה, שבה התחלתי להבין יותר את המשמעות של רצון בחיים שלי ואת הכוח של לרצות. אז החיים שלי התחילו בכלל לתפוס כיוון אחר לגמרי, כלומר אם עד גיל 32 הם זרמו, שזה לא מדויק, היו הרבה החלטות שקיבלתי ועשיתי, אבל... לא מתוך רצון מאוד מאוד ברור, החל מגיל 32-3, פתאום דברים נהיו עם רצון ועם כוונה, ואז התחלתי להשיג דברים שבאמת רציתי, ואז החיים טובים יותר, שזה בעצם מה שאני מנסה להגיד, שחיבור לרצון שלנו, הידיעה מה אני רוצה, הוא בעצם המפתח לחיים טובים יותר, לחיים שמתאימים לי, שבנויים לי, שמשרתים אותי.
אבל מה, היה שם משהו ספציפי שקרה בגילאים האלה?
כן, עבודה עם הגוף, אנחנו חוזרות לזה כל פרק.
נכון.
אז התחלתי לעבוד עם הגוף. אחת הדרכים הכי טובות לזהות מה את רוצה, זה קשב לגוף. כן, כן
אנחנו... הגוף שלך פשוט יגיד לך אם את לא מקשיבה, בדיוק. וזה פשוט יקרה מעצמו. אבל זה לא אומר שאתם חייבים ללכת לעבוד עם הגוף, כדי לרצות דברים, כן?
לא, אבל כדאי לכם. עוד מקום של לדעת מה אני רוצה מאוד עוזר לי, קרה לי ממש לפני יומיים. הייתה לי שיחה עם מישהי מובילה בתחום שלי בארצות הברית, בתחום ה-UX writing, מיקרוקופי, ואני הייתי מאוד לחוצה מהשיחה הזאת, היא באמת מובילה, היא כאילו former UX writer בגוגל, והיא מובילה שם את הקולקטיב של UX writing, כאילו עם אישיות. והייתי לחוצה מהשיחה. כאילו היה לי מין מלא מלא דברים שחשבתי, ומה יהיה, ואיך היא תגיד, ומה היא תגיד, ומה אני אגיד. והפתרון בסופו של דבר היה, לשבת ולשאול את עצמי, מה את רוצה להשיג מהשיחה הזאת? מה את רוצה שיקרה אחרי שתגמרו לדבר? וזה פתאום מפיל את כל הסימונים, זה מסדר כל פיסה למקום שלה, את פתאום יודעת איך את רוצה שזה יתנהל, את פתאום יכולה להוביל אפילו חלק מהשיחה. הגעתי אליה כל כך הרבה יותר עם ביטחון, הייתה לי רשימה של ארבעה דברים שחשוב לי לדבר עליהם כדי להשיג את מה שאני רוצה, זה כאילו פתאום הכל יסתדר. השאלה הזאת היא באמת, היא מסדרת הכל בחיים, השאלה מה אנחנו רוצים.
אני זוכרת את זה בתקופה שחיפשתי עבודה, והייתי הולכת לרעיונות עבודה, והייתי ממש מתכוננת לקראת הרעיון עבודה, ואז היה אומר שבאמת הייתי כותבת את כל הדברים שאני רוצה לדעת על המקום, ואז הייתי מגיעה בעמדה הרבה יותר חזקה. לא רק הוא מראיין אותי, גם לי יש ממש סט של שאלות שאני חייבת לדעת כדי להבין אם זה מתאים לי או לא.
ממש ככה, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מאוד עסוקים ועסוקות, אולי בעיקר עסוקות האמת, במה אחרים רוצים, ומה הם מחפשים, ומה הם יגידו. זה גם ברמה האישית, בזוגיות, ואנחנו נדבר בהמשך על ריצוי מול רצון, וזה גם ברמה התמחורית של, רגע, אבל הוא לא יסכים למחיר כזה. וזה גם ברמה של, אני יודעת שהם רוצים את הפרויקט הזה ככה וככה, אני לא רוצה אותו ככה. אני מעדיפה לעשות את הסדנה ואחר כך את הכתיבה, והם רוצים את הכתיבה ואז את הסדנה. אז הם לא יסכימו לי אחרת. אנחנו ממש חושבות המון על מה אחרים חושבים, רוצים, מצפים מאיתנו. ובשנים האחרונות, ובאמת בשנים האחרונות, זה ממש לא היה לי ככה תמיד, הבנתי שהמפתח הוא להפנות את השאלה חזרה אל עצמי. מה את רוצה? פשוט אחת השאלות שהכי מנקות רעשים ואומרות לך מה חשוב לך בסיטואציה הזאת. אוקיי, אוקיי, זה מה שהם רוצים, זה מה שהם חושבים, זה מה שהם יסכימו. מה אני רוצה כאן? אני חושבת שזאת שאלת בסיס בחיים שלי.
אם אני מנסה רגע להעמיק את זה, בסיטואציות כאלה ששולחת הצעת מחיר, והם מבקשים משהו מאוד מאוד ספציפי, ואת יודעת שזה לא בהכרח נכון, ולא איך שאת היית רוצה להעביר את זה, אבל אז גם לשאול לא רק מה אני רוצה, אלא גם למה אני רוצה את זה ככה. Mm. זאת אומרת, כשאני יודעת למה אני רוצה את זה ככה, אני גם יכולה לשים את זה בתוך מסגרת ולהגיד, תקשיבו, זה אחלה איך שאתם רוצים, ואני יכולה להבין למה אתם רוצים את זה ככה, אבל הנה ההסבר שלי ללמה זה נכון אחרת. זה גם מחזק אותך באופן אישי, עם הבחירה שלך, וגם עוזר לך לתקשר את זה החוצה.
מסכימה מאוד, אבל רוצה להוסיף שלא תמיד יש לנו תשובה לשאלה למה אני רוצה את זה ככה. בעניינים עסקיים, זה בדרך כלל באמת מאוד ברור. למה? אני חושבת שיותר נכון שיש סדנה לפני הכתיבה ולא הפוך. זה מאוד ברור. יש לי רציונל מאחורה. אבל הרבה פעמים אנחנו רוצות משהו, אנחנו לא יודעות למה בדיוק אנחנו רוצות את זה, אבל אנחנו יודעות שאנחנו רוצות אותו. ואז גם אם אין לי הסבר עד הסוף, אני היום כן אלך עם הרצון הזה.
זה מעניין, כי לפני כמה ימים קראתי איזשהו פוסט באחת מהקהילות פייסבוק שאני חברה בהן, ומישהי סיפרה שם על זה שהיא קבעה דייט עם מישהו, הם קבעו באיזה בית קפה, ואז הוא החליט ברגע האחרון כזה שבא לו להיפגש במקום אחר, והיא אמרה, אני פשוט לא רציתי ללכת לפגוש אותו שם. והיא שאלה, האם היא מגזימה? זה פשוט היה מדהים לראות א' את התשובות של כן, יכול להיות שפספסת או כל מיני כאלה. ומצד שני, אני אמרתי, אם את לא רוצה, אז פשוט לא. מה? כנראה משהו בך יודע משהו יותר טוב מההיגיון שפשוט לא מתגמד מול זה.
מה היה שם יותר תשובות? שהיא הייתה צריכה ללכת עם הרצון שלה או שהיא הייתה צריכה לזרום?
זה היה די חצי חצי, אני חייבת לציין. הרבה אמרו את מצד אחד יכול להיות שזה, אבל מצד שני ברור שהיא מרגשת שלא אז לא. אבל זה משהו שאני מרגישה שגם רק עולה לאחרונה. הרבה יותר קל לחשוב מהראש, אבל בסיטואציה עצמה, את יודעת שאת לא רוצה. את לא רוצה ללכת לפגוש אותו שם. ואני מתחברת לזה באופן אישי, בדייטים, אוקיי? זאת אומרת, אני מדברת עם מישהו חדש. אני מרגישה אם אני רוצה לפגוש אותו או לא. אני יכולה להגיד, טוב, אני יכולה לנסות וללכת, אבל לפעמים זה כל כך חד שלא. אני פשוט לא רוצה לפגוש את הבן אדם הזה.
זה מדהים שהפרק הוא על רצון, אבל אנחנו הרבה פעמים מגיעות לדבר על הלא רוצה, וזה אותו דבר, כי הלא רוצה, הוא רוצה משהו אחר.
נכון.
אני מרגישה ב, לא יודעת, אולי 5 שנים האחרונות, שיש באמת מגמה שאני מאושרת ממנה, של נשים שאומרות לנשים אחרות, אם זה מה שאת מרגישה, את לא צריכה הסבר. יש הרבה יותר לגיטימציה לשטח האפור הזה.
כן.
לכי עם זה, גם אם אין לך את כל ההסבר. אני חושבת שבעולם שהוא מאוד קטגורי ודיכוטומי, עולם שהכל מאוד ברור בו, לא היה הרבה מקום לדברים האפורים האלה, ולא היה מקום לאינטואיציות.
אני חושבת שדיברנו על זה בפרק עם יסמין, שדיברנו על הלגיטימציה.
כן.
אני מתחברת, אני מאוד רואה את זה לאחרונה בעלייה, ואת המגמה הזו, וזה מרגש מאוד לראות.
נכון, זה משמח.
כן. העניין הוא שזה לא תמיד כזה פשוט. זאת אומרת, הידיעה הזאת של מה אני רוצה, יש לה מחיר. כשהייתה לי קליניקה והייתי מעשה, אז האנשים שהתקשרו אליי ורצו לתאם טיפול, אני בחרתי אותם. אני ידעתי במי אני רוצה לטפל, אני ידעתי מה האיכויות שיש לי, ובדיוק אותם רציתי להוציא החוצה. ואם הטיפול שהצד השני ביקש ממני לא היה זה, אז ידעתי להגיד לא.
ומה היה המחיר של זה?
לוותר על לקוחות. Okay. ויתרתי על לקוחות זה לוותר על פרנסה. ואם אני ממשיכה, זה לוותר על איכות חיים מסוימת שרציתי להגיע אליה. אבל זה היה לי מספיק שווה את זה, כי ידעתי שכשאני עושה משהו שהוא לא הפוקוס שלי, הוא לא הדבר שאני רוצה לעשות, אז האנרגיה שלי פשוט הולכת, ואין לי מספיק ממנה להכל. זה היה ממש ויתור שאחר כך הוא התפתח, וגם היום אני בוחרת את הלקוחות שלי.
אוקיי, כלומר, רצית איכות חיים טובה, אבל יותר מזה, רצית שכשאת עובדת, יהיו לך שם את האנרגיות שאת רוצה שיהיו שם.
נכון, ואני גם כל הזמן הסתכלתי קדימה. אני לא הסתכלתי רק על הכסף הזה שיכנס היום, עכשיו, אלא על איך הוא יבנה לי איכות חיים לאורך זמן. ואני יודעת שמהנאות רגיעות כאלה זה פשוט לא יקרה. נכון שעכשיו יהיה לי את הכסף הזה, אבל אם אין לי אנרגיה בשביל לייצר אותו אחר כך עוד ועוד, אז מה זה שווה? אז תמיד ההסתכלות היא על הרצון הרחוק, הגדול יותר, ולפיו כל ההחלטות מתקבלות.
זה מין מדרג רצונות כזה, שיש, כן. לפעמים אנחנו עושים דברים שאנחנו לא רוצים, בשביל משהו שאנחנו רוצים יותר.
נכון.
בעצם.
למשל, כשהייתה לי קליניקה, היו דברים שלא אהבתי לעשות. נגיד, לנקות את הקליניקה, בסדר? אבל זה חלק מהעניין. וכמו שזה חלק מהעניין, אז רואי חשבון זה חלק מהעניין, ולהתנהל עם ביטוחים זה חלק מהעניין, ולכל אחד מהם יש השפעה על החלום הגדול שאני רוצה להגיע אליו. ואז גם אם אני לא אוהבת לעשות אותם, אני אעשה אותם. וכשאני אעשה אותם, אני אהיה 100% בהם. אני לא ארגיש שאני מבזבזת את הזמן, אני לא ארגיש שאני מתעסקת בשטויות, אני לא. אני יודעת שיש לזה סיבה, ושזה בסוף מה שאני רוצה.
זה דיוק שלקח לי הרבה זמן להגיע אליו, על ההבדל בין רוצה לצריכה. הרבה פעמים הייתי מרגישה שאני עושה דברים שאני לא רוצה, כן, צריך לעשות אותם, בדיוק את הדברים שאת מתארת, בסדר? צריך לעשות. כשהייתי עורכת לשונית, עריכה לשונית זה מול מחשב, זה כאילו לשבת מול מחשב בבית, ימים על גבי ימים. יש כאלה שמאוד מאוד אוהבות את זה, לי זה היה מאוד קשה. והרבה מאוד זמן הרגשתי כאילו קורבנות קצת עם העניין הזה של איזה בסה שאני צריכה לעשות את זה בשביל פרנסה, אני פשוט חייבת לעשות את זה. ואז לא זוכרת מי שאל אותי, את לא באמת חייבת לעשות את זה, את יכולה לעשות דברים אחרים. למה את עושה את זה? והתשובה הייתה, זה מה שכרגע יכול להכניס לי הכי הרבה כסף, וכסף זה מה שאני צריכה עכשיו בשביל כל מיני דברים. אז הוא אמר לי, אז את כן רוצה לעשות את זה.
בדיוק.
כלומר, אנחנו לא אוהבים אולי לעשות משהו, אבל אנחנו כן רוצים לעשות אותו, ואני חושבת שההבחנה הזאת היא מה שמאפשרת לנו להרגיש הרבה פחות קורבניים לדברים בדרך שאנחנו לא אוהבים לעשות. אנחנו כן רוצים לעשות אותם, זו כן בחירה שלנו, כי זה משרת איזושהי מטרה שחשובה לך.
שהיא חלק מהדרך לאן שאת בדיוק רוצה בדיוק. ללכת. ממש ממש חשוב, ואני חושבת שזה מתחבר גם להתחלה של לדעת מה את רוצה, וכשאת יודעת את זה, אז כל השלבים בדרך נהיים הרבה יותר קלים.
וחשוב לשים לב לטרמינולוגיה הזאת, של להגיד לעצמנו, אני חייבת לעבוד, אני צריכה לעבוד. זה טרמינולוגיה כזאת קורבנית.
ממש.
לא, אני רוצה לעבוד עכשיו, זה חשוב לי. זה הבדל עצום.
נכון, האמת שאת אומרת את זה הרבה. אני רוצה לסיים את ה... וזה לא נשמע שאת סובלת, זה נשמע שאת ממש חדורת מוטיבציה לסיים את המשימה הזאת.
וזה מדהים שאת אומרת את זה עכשיו, זה אפילו קצת מרגש אותי, כי פעם זה לא היה ככה, פעם הייתי אומרת, לא, אני חייבת לעשות את זה. כאילו, הכי... עם...
כן.
כאילו, עול. והיום, לא, אני רוצה לעשות את זה. זה ממש מקרב אותי לאן שאני רוצה.
בדיוק. עוד משהו שאני ממש לא אוהבת לעשות, ואני עושה בכל זאת, זה לקרוא מאמרים באנגלית. זו החלטה שקיבלתי לפני, לא יודעת, שנתיים אולי, כחלק מההבנה שהדבר הזה, הלקרוא מאמרים באנגלית, מאוד מאוד יקדם אותי מקצועית. והחלטתי שאני מתמודדת עם הדבר הזה, כי אני מבינה שלהתקדם מקצועית חשוב לי, וזה משהו שאני רוצה שיקרה כל הזמן. אז מאמרים באנגלית הפכו להיות חלק מהיום-יום שלי. ועל אף שבאמת יש פעמים שאני סובלת, ובאמת יש פעמים שאני סובלת, אני עדיין עושה את זה כל יום.
כלומר, יש מחירים שאת מוכנה לשלם בשביל הדבר שאת יותר רוצה.
ממש.
גם בזוגיות מה שאמרת קודם, של זה שיש לך בן זוג, שאת יודעת שכזה את רוצה, לא כזה ספציפית, אבל שיש לו איכויות מסוימות שאת רוצה, ושאת מוותרת על אחרים שלו, את עלולה לשלם מחיר.
נכון, אני משלמת את המחיר שבעיניי הוא הכי שווה את זה, וזה פשוט להיות לבד כרגע. הייתה לי שיחה על זה לא מזמן עם אח שלי, כשדיברנו על יוקר המחיה ומחירי הנדלן וכל מיני כאלה, והוא אמר לי, כן, ברור שזה יותר קשה לך לעבור דירה ולמצוא דירה במחיר נורמלי, כי את לבד. אפילו שם יש לזה מחיר, באיפה אני הולכת לגור, ואיזה סוג של דירה, ואם זה במושב או בעיר. אבל המחיר הזה הוא מחיר שאני מוכנה ושמחה לשלם אותו, כי אני יודעת איזה איכויות אני רוצה שיהיו בבן זוג שלי, ואני מוכנה לחכות רגע. אני יודעת שהוא שם. אז יש המון מחירים. יש גם מחירים שהם יותר מוכרים, גם לאנשים שלא מחפשים זוגיות כרגע, וזה לפעמים להחזב אנשים אחרים. למשל, אם אני עושה חנוכת בית, ואני רוצה שיהיו פה אנשים עם איזושהי אנרגיה מסוימת שטובה לי באותו הזמן.
שאת ממש יודעת להגיד לעצמך איזה אנרגיה את רוצה שתהיה לך בחנוכת בית?
נכון, ממש. Okay. אני יודעת להגיד, האמת היא שאני בעיקר מסתכלת על האנשים שסביבי, ואני אומרת, אוקיי, כזה אני רוצה, ואת האנרגיה הזו בדיוק בא לי שתהיה שם. וכשאני ממשיכה לעשות את הרשימה של האנשים, אז אני מבינה, רגע, זה לא. ולפעמים זה מביא הרבה אכזבה. כי יש חברים שאני אומרת, אוקיי, אותם אני לא רוצה. אני בוחרת שהם לא יהיו חלק מזה. אז אכזבה היא גם בחירה משמעותית, כשאת יודעת מה את רוצה.
כלומר, היא מחיר, אכזבה של אחרים היא מחיר
כן.
שעלולים לשלם. אני רוצה רק להגיד פה בסוגריים, שמאוד מאוד ברור לך מה את רוצה. היום גם לי ברור מה אני רוצה. זה לא תמיד היה ככה.
ממש לא.
ושאני חושבת שאחת השאלות הגדולות שאנחנו לא עוסקות בה בפרק הזה, זה איך להבין מה אני רוצה, איך לזקק רצון. זה באמת נושא מאוד מאוד רחב, והוא לפרק אחר של כן. מה אני רוצה, גם ברמות הכי גדולות של מה אני רוצה מהחיים, וגם איך לזהות עכשיו ברגע זה מה אני רוצה. אז אנחנו אולי נקדיש לזה יום אחד פרק.
כן, אולי.
אבל אני רק רוצה להגיד שבאמת אנחנו מדברות בפרק הזה על החשיבות של רצון בהיר, אבל זה משהו שעם הזמן והרצון, שיהיה לך רצון, יכול לקרות.
נכון, ואני חושבת שאולי זה גם המקום להגיד שהיום כששואלים אותי על העבודה שלי ועל מה שאני עושה, אז אני הרבה פעמים אומרת שאני 90% מהזמן עושה את מה שאני רוצה. אבל זה ממש לא היה ככה. גם בהתחלה אני חושבת שזה היה 30-70, כאילו 30 מה שאני רוצה, 70 כל היתר, כל שאר הדברים שממש לא מעניינים אותי. אבל עם הזמן ועם הדרך ועם התנסות, פשוט היום זה הרבה יותר קל. ואני ב-90-10 הזה שאני חיה איתם באהבה רבה ונהנית מכל רגע ואומרת, ממש לקי מי.
בשביל להגיע ל-90 האלה, עשית המון המון דברים שלא רצית בדרך.
נכון, המון. כן. אין ספור.
זה ממש חשוב. הפרק הזה אנחנו לא אומרות, תעשו רק מה שאתם רוצים. ממש 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 לא. זה מה שדיברנו קודם על הרוצה נכון. צריכה. בשביל להגיע למצב שבו את עושה 90% מהיום את מה שאת רוצה, עוברים תקופות ארוכות שבהן לא עושים מה שרוצים.
ואני חושבת שבאמת היכולת להסתכל על תמונה רחבה, ולא רק על מטרה ספציפית, זאת אומרת לראות את כל הדרך, בדרך לאן שאני רוצה להגיע, זה מאוד מאוד עוזר ומקל ומוריד את הקורבן.
זה בעצם מהות של התמדה. של להתמיד נכון. במשהו לאורך זמן, כי אותו הכי רוצים, גם אם בדרך יש דברים שאנחנו לא רוצים, ואני מפנה אתכם לפרק על להפסיק דברים באמצע, ששם אנחנו מדברות קצת על דברים שגורמים לנו להפסיק באמצע, דברים שאנחנו כן רוצים אותם.
אני יכולה לתת לך דוגמה מעולם הקהילות, שגם את מכירה את זה, כי גם את מגיעה ממנו. אחד הדברים שקורים בקהילה שרק כמה, זה הרבה פעמים המדבר הזה, הצחיח שלא קורה בו כלום, בדרך כלל מי שמוביל את הקהילה מעלה איזשהו פוסט, ואז אף אחד פשוט לא עונה לו. ויש מין שקט כזה.
הקיץ של אביה.
הקיץ של אביה, ממש. עכשיו, המון המון קבוצות מתחילות ככה, ופשוט נגמרות כאן. כי אומרים, אוקיי, אף אחד לא עונה, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, אם יש לך את המטרה, את תביני שזה חלק מהדרך, שיהיו אנשים שלא יגיבו לך לפוסטים. פשוט תמשיכי, תעשי עוד הרבה דברים אחרים. אז התמדה היא סופר חשובה פה, והיא מאוד מדייקת. כשיש רצון ברור, הדרך תתיישר אליה.
בעצם אפשר להסתכל על רצון כאסטרטגיה, וכשיש לנו אסטרטגיה גדולה, באיזשהו שלב צריך לעזוב את המחשבות על האסטרטגיה, ולהתחיל לבצע אותה כדי להשיג את האסטרטגיה הזאת. שמעתי ממאיה לנדאו, טיפ מדהים בעניין הזה, שהיא אמרה שברגע שיש לנו אסטרטגיה, אז בואי נגיד ברגע שיש לנו רצון ברור, אנחנו מורידות את הכובע של האסטרטגית, ומתחילות לבצע. כל הזמן ימשיכו לעלות לנו השאלות של רגע, אז אולי אני לא רוצה את האסטרטגיה הזאת, ואולי לא ככה, ואולי אני בעצם לא רוצה את זה, אבל את אומרת לעצמך, לא, 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 זה לא עניין איך עכשיו לשאול את השאלות, האסטרטגית החליטה שזה מה שהיא רוצה. עכשיו את רק מבצעת את זה. וזה טיפ מדהים בעיניי, שהשתמשתי בו כמה פעמים, כל פעם שבאמת הרגשתי של, אוף, כמה פרטים קטנים יש בפרויקט הזה, תמותו, אמרתי, לא, 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 את עכשיו פועלת, לא יכולה לבטל את הפרויקט. זה של האסטרטגית. וזה פשוט מחזיק אותך שם.
הרצון הוא יפה, אבל בסוף צריך ללכת לעשות אותו, ומה שקורה בשטח בסוף הוא גם מה שיקבע.
אולי כדאי לסייג ולהגיד שרצון כן יכול להשתנות בדרך באמת.
בטח, כמו אסטרטגיה.
וגם לזה דיברנו בפרק להפסיק דברים באמצע. ואנחנו צריכות להיות עם חמלה לעצמנו של אוקיי, אני כבר לא רוצה את זה. שזאת גם אופציה. בקשר לכמה זמן מהיום שלך את עושה את מה שאת רוצה, יש מצבים שבהם למשך תקופות ארוכות מאוד, את כמעט לא עושה שום דבר שאת רוצה במשך היום, ולא תמיד זה מרצונך, או לא תמיד במודעות ומבחירה. אני חייתי שנתיים עם בן זוג, לפני תקופת המודעות שלי, לפני גיל 32-3, חייתי שנתיים עם בן זוג, ששנינו היינו מאוד 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 טיפוסים מרצים. היום כאילו, זה לא יכול לקרות, אבל שנינו היינו טיפוסים מרצים. עכשיו, אם יש לך שני טיפוסים מרצים, אז פשוט לא עושים כלום. אם יש טיפוס אחד מרצה ואחד שמרצים אותו, אז זה אחלה, לפחות מישהו מרוויח. כי יש לך שני טיפוסים מרצים, פשוט לא עושים כלום. אנחנו עברנו שנתיים, בלי לעשות כלום, ובלי שאף אחד מאיתנו מרוצה גם, כי אף אחד לא הביע רצון שהשני ריצה אותו, פשוט לא עשינו שום דבר. אחרי השנתיים האלה, כשנפרדנו, אז עוד כמה שנים אחר כך, שהסתכלתי אחורה, אמרתי, וואי, זה היה פשוט שנתיים שלמות, שלא רציתי בהן שום דבר. שלא היה שום שלב שישבתי ואמרתי לעצמי, רגע, מה את רוצה לעשות הערב? כי הייתי מסתכלת עליו, והוא לא עשה כלום, אז אמרתי, טוב, הוא כנראה לא רוצה לעשות כלום, ולא עשינו כלום.
וואו.
לא, זה מטורף.
שנתיים.
שנתיים, שנתיים. תראי, כן עבדתי בשנתיים האלה, אז היה ביום שלי דברים של יוזמה ועשייה, אז כן עשיתי דברים כמובן במהלך היום, אבל ביחד לא עשינו כלום. אולי לא פלא שזה נגמר, כן? אבל היום אני יודעת שאם הוא יושב ולא מתחשק לו לעשות כלום, אני יודעת לזהות אצלי שאני כן רוצה דווקא. ואז או שאני אגיד לו, אני רוצה לעשות אותה מצטרף או לא מצטרף, או שאני פשוט אעשה.
כן.
אוקיי? וזה הבדל שמיים וארץ. אבל מה שאני רוצה להגיד בזה, זה שיכולים להיות מצבים שאנחנו נחבא את הרצון שלנו לתקופות מאוד ארוכות. עוד דוגמה בבן זוגי הנוכחי, והוא הרשה לי לספר אותה פה, הוא היה 10 שנים עובד נמל, עובד נמל בחיפה. זה הרבה פחות זוהר ממה שזה נשמע. כאילו עובדי נמל וחדשות וכולם אומרים, מוצאים עלי כסף, זה לא זוהר בכלל. זה לא שווה אף שקל מהשקל שמקבלים שם, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מה שקורה זה שכשאתה עובד נמל, ואני מדברת בזכר כי הם כולם גברים שם, אין לך כמעט זמן לרצות. עובדים במשמרות, אבל כל משמרת היא איכשהו לוקחת לך בסוף את כל היום. ועשר שנים, עד שהכרתי אותו, הוא באמת עבר ממשמרת למשמרת, ולא צמח לו, לא נבטו לו רצונות משלו. הוא פשוט היה בנמל. הוא היה נהג גורר, זה כמו להיות נהג מסעית. ופשוט עבר מיום ליום, מיום ליום, בטוח היו לו רצונות. אין לי ספק שהיו לו. הוא גם כן עשה בתקופה הזאת שינויים גדולים, כן היו נקודות של רצון גדול, אבל היומיום שלו היה אולי 10% שהוא רוצה ו-90% שלו.
כן.
כשהוא עזב את הנמל סוף סוף, לקח המון זמן, 2 שלמות, עד שהוא התחיל להחזיר לעצמו את השאלה מה אני רוצה, ולהתחיל לזהות מחדש את הרצונות שלו, ואיך מרגישים כשרוצים, ומה אני אוהב, כאילו ממש שיצמח לו רצון עצמאי משלו, אז... לקח זמן, עד שזה קרה.
יש הרבה אנשים שחיים ככה, עם 10% שהם עושים את מה שהם רוצים, וכל היתר, זה פשוט היום-יום שלהם, העבודה השגרתית.
עבודה, אבל זה לא אומר שאת עושה משהו שאת לא רוצה, יכול להיות שאת רוצה ללכת לעבודה, שזו עבודה שרצית להתקבל אליה, ושיש בה דברים שאת רוצה לעשות. כאילו, יש הרבה מאוד אנשים, אני מקווה, שאוהבים את העבודה שלהם.
אני בטוחה שיש, אני גם עובדת עם ארגונים, אני רואה שיש אנשים שאוהבים מאוד את העבודה שלהם, ואת הארגונים שבהם הם עובדים. הכל בסדר, אבל אני מרגישה שכמישהי שנולדה בצפון נגיד, ששם זה לא מרגיש כזה קל וטריוויאלי לבחור עבודה, שאתה תאהב לעבוד בה רוב הזמן.
כי יש פחות אופציות?
יש פחות אופציות,
okay.
אבל גם דברים אחרים, גם פשוט לפעמים אתה מרגיש לא יודעת, שמצפים ממך משהו אחר. ואני מרגישה שבאזורים שאנחנו חיות בהם, והסביבה שלנו היא יותר מאפשרת ונותנת לגיטימציה לשנות עבודה יותר מהר.
אוקיי, אני חושבת שקשה מאוד להפריד, ואנחנו נדבר בהמשך על היבטים החברתיים של רצון, בין זה שאין אופציות, לבין זה שאנשים פחות בוחרים ופחות רוצים משהו. כי אם אין לך אופציות לרצות מתוכן, אז את פחות רוצה.
אני הרגשתי באיזשהו שלב, אם אני מדברת רק על עצמי כרגע, שאני כן רוצה הרבה אפשרויות, ובגלל זה עברתי לגור באזור אחר.
שהוא ממש במרכז הארץ.
אני ממש מצטערת, אבל פרדס חנה היום זה קצת מרכז הארץ. תנסי למצוא פה דירה, ושיהיה לך בהצלחה. כאילו זה הפך להיות מיני תל אביב, ואני רצינית לחלוטין. אבל אני עדיין חושבת שביחס לאמירים, לאזור שבו גדלתי, יותר קל פה. יש פה הרבה יותר אפשרויות, אפילו מבחינת נסיעה.
אז זהו, כשיש תנאים סביבתיים שמאפשרים לך לרצות דברים, אני חושבת שמתעוררים יותר רצונות.
נכון, אבל אני גם יצרתי אותם. זה מה שאני אומרת.
הבנתי.
שאני מרגישה שבאזורים אחרים זה יותר קשה.
אבל כן באמת, בעבודה יש לנו נטייה לזרום קצת. כלומר, להיות בעבודה שאנחנו לא רוצים, שלא בחרנו בה ושלא מקדמת אותנו למה שאנחנו רוצים, אבל להישאר. ולזרום עם זה, ולזרום עם זה, ולזרום עם זה, ואז לגלות 3, 4, 5, 10 שנים אחר כך ש... וואי, 10 שנים זרמתי בלי לרצות, ורגע, לאן הלכו כל השנים האלה? נראה לי שהנטייה הזאת לזרום, תזרמי, היא מוקש גדול של רצון.
שזה קטע, כי כשהתחלנו את הפרק, אני אמרתי לך, בואי נזרום. זה מעניין. ואני,
לא, 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 אבל מה אנחנו רוצות להשיג בזה?
כן, בדיוק, כנראיתי.
בקשר למה שדיברת באמת על פריפריה, וזה לא רק פריפריה גיאוגרפית, זה גם פריפריה חברתית. נראה לי שיש היום מילה פוליטיקלי קורקט אחרת לפריפריה חברתית, אבל לא יודעת מהי. כשאין לנו אופציות, אז אנחנו רוצים פחות, ואי אפשר להאשים אותנו בזה. אני אסביר. אם אין לנשים שחורות בארצות הברית נגיד, או לנשים מזרחיות פה בארץ, מודלים שבהן רואים הצלחה של נשים כמוהן, אז האופציה לרצות את הדברים האלה, היא פשוט לא קיימת להם. הרצון לא מתעורר, כשאין לנו מודלים כאלה, בגלל זה הייצוג של שחורים בארצות הברית, ומזרחים פה, וערבים, ואתיופים, ובאמת של אוכלוסיות מיעוט, הוא כל כך כל כך חשוב. כי אז חברי הקבוצות האלה בעצם יכולים לפתח פתאום רצונות שהם לא חשבו קודם שרלוונטיים להם בכלל. מה שאני רוצה להגיד פה זה שבעצם רצון זה, אנחנו מדברות על זה כאילו זה משהו כל כך אינדיבידואלי. מה, הרצון מתוכי, הוא כל כך מתוכי, הוא כל כך שלי, ורצון זה עניין מאוד מאוד חברתי. גם איך אני רוצה שיראה הערב שלי עם בן זוגי, מושפע מאוד מאוד מנורמות חברתיות. הוא גם לא כולו שלי. כלומר, לרצון יש הרבה מאוד היבטים חברתיים, ובעיקר לכיבוי של רצון, שזה מה שחשוב לי להגיד פה. יש את העניין של מריטוקרטיה, של מה זאת אומרת, הם היו יכולים גם לעשות בגרויות ולהצליח, יש להם בית ספר. הם גם היו יכולים, הם היו רוצים לעשות בגרויות, הם היו יכולים. הרצון הזה לעשות בגרויות, הוא לא אצלם כמו שהוא אצלך. הוא לא, כי הם גדלו בדרך שונה לגמרי, עם אופציות אחרות לגמרי ועם מודלים אחרים לגמרי. זה לא אותם זרעים של רצון שנשתלו כאן ושם. אז יש לרצון היבטים חברתיים שלא תלויים בנו, שאנחנו מאוד נתינים שלהם.
אני חושבת שדיברנו על זה בפרק עם רותם, לויתן. Mm-hmm. זה מיד לוקח אותי לענייני דיאטות של אני רוצה לרזות, או אני רוצה להיות כמה מידות מתחת למה שאני היום. ואני חושבת שבתקופה האחרונה שרואים מסביבנו הרבה יותר סוגים של גזרות ומידות, המון מבני גוף שונים, זה נותן לגיטימציה לזה שפשוט תרגישי טוב עם איך שאת, כי יש כמוך עוד הרבה וזה ממש אחלה. הרצון שלי לעשות דיאטה הוא יכול להיות קשור לזה שפשוט מסביבי כולן בדיאטה או כולן במידה מסוימת ואני רוצה להיות דומה.
אני זוכרת שסיפרת שם בפרק הזה, שפתאום יש לך הרבה פחות רצון.
הרבה פחות.
לרזות. פתאום יש לך לגיטימציה לגוף שלך, והרצון הזה, שהוא רצון חברתי לגמרי, נעלם.
זה מדהים איך זה קשור. לפעמים זה תלוש. כשאמרת לי את זה בהתחלה, אז לא הבנתי כל כך מה את מדברת בכלל.
מה, שאמרתי לך שאני רוצה לדבר על ההיבטים החברתיים של רצון?
איזה היבטים חברתיים יש ברצון? כאילו, מה, איך זה קשור בכלל? אבל זה כל כך נוכח וחשוב להבין שזה קיים בכלל. שזה בדיוק. קשור. הרצון שלכם הוא לא רק שלכם.
ממש ככה. טוב, נראה לי שסיימנו. מאוד נהניתי מהפרק הזה. רצון זה גורם מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. ומאוד שמחתי לדבר עליו.
אני חושבת שזה היה פרק מאוד מצד אחד מנוגע לכולנו בקישקסק של כל החלומות הכי גדולים והדברים שהיינו רוצים שיקרו, ומצד שני הכי פרקטי. קורה לכולנו בחיים בכל הסיטואציה, בזוגיות, בעבודה, עם המשפחה, עם חברים. הלוואי שמהפרק הזה תלכו ותחשבו מה אתם רוצים לעשות, ואיך אתן רוצות שהחיים שלכם ייראו.
וקריאה אחרונה למי שבאמת מרגישה שהיא עדיין לא יודעת לזהות את הרצון שלה, תמצאי את הדרך שלך לזהות את הרצון שלך, ואל תוותרי על זה, וזהו.
אז תזכורת אחרונה לקבוצה שלנו בפייסבוק, ביסמות ואיפרח. יש סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק, והפעם הסיסמה היא רק בריאות.
רק בריאות. ביי.